שלושת הפרשיות האלה הם סיום המדבר.
כלומר, סיום המדבר, דבר שמטות את ניסה לארץ ישראל.
זאת אומרת, זה הסיום של המדבר. זאת אומרת, יש פרשיות שעניינה ללמד אותנו איך נגמלים מן המדבר. טוב, זה לא מה שאני חושב. זאת אומרת, זה פרשיות שבאות לגמול אותנו מן המדבר. המדבר זה המקום של ההתמודדות עם האנורמליות.
אני רוצה להגיד, דיברנו על זה שיש לנו בעלותך, שלה וקורה, ואחר כך יש לנו חוקת, בלק, פנחס.
נכון.
אז שמה אתה אומר פנחס עוד כאן?
כן, פנחס זה מחלק לשני חלקים.
פנחס מצות נושא?
כן, חצי פנחס מצות נושא, זה פרשיות של יציאה מן המדבר, להיגמל מן המדבר ולהכין את הכניסה לארץ ישראל. זאת אומרת שאנחנו חיים בשלוש מערכות של חיים. בבית, בדרך, ושוב הבית. אדם נמצא במצב של נורמליות, יציאה מן הנורמליות וחזרה אל הנורמליות. אלה הם שלושה שלבים של חיי האדם. במישור של האומה כולה, אנחנו עוברים שלוש מערכות מקבילות, כלל, פרט, כלל. כשאנחנו מבוננים על עם ישראל מצד הכלליות שלו, אנחנו אומרים, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. כן, פסוק בשירה שלו. הכל טוב, הכל נפלא, הכל נחמד. אין חיסרון בן ישראל. זה עם ישראל הנורמלי, בצד הכלל. אבל יש עם ישראל בדרך. זה ספר במדבר. במדבר יש פרשיות רבות כשהאחדות הזאת מתפרצת לפרטים. ואז יש משברים. כי מצד החלקיות תמיד יש חיסרון. אם לוקחים חלק מהפרצוף הכלי של עם ישראל, אנחנו מתקדמים בחסרונות. זה מה שבלעם עשה, אפס קצהו תראה, וכולו לא תראה, וכוונו לי משם. אפשר לקלב את עם ישראל כשמסתכלים על חלק ממנו בלעם. חלק מן הפרצוף הכלי. והפרשיות של המדבר עניינה ההתמודדות הזאת עם כל הפרטים האלה.
גם מה זאת אומרת, שכל אחד בעם ישראל צריך להסתכל על הכלליות?
רגע, זה שני דברים. יש כלל, 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 יש הכלליות של ישראל, ויש כלליות של כל אדם. גם אני, באופן כללי, אני אדם נפלא. אבל באופן פרטי, כל מרכיב ומרכיב של האישיות שלי, יש חסרונות. בסדר?
לכן, אתה יכול להגיד, אוי, חסר לי, לא טוב לי,
נכון,
זה,
נכון.
זה.
בגלל
חסרונות. אבל אתה מסתכל באופן כללי, אז אתה מוצא לעצמך, איפה אתה מתחדש.
נכון, כי מצד הכלל, זה הנשמה שלי. הנשמה שלי זה בסדר גמור. צהור. בסדר? נכון. לכן כל בוקר, דבר ראשון, אלוהי, נשמה שנת בי טהורה. אחר כך נתחיל עם הבעיות. אבל ראשית כל, נזכור את הנקודה הבלתי מתקלקלת, הנקודה הנצחית שבי, שהיא טהורה לעולם. מתוך הידיעה הזאת אפשר להתמודד עם כל המשברים של חיים, ומתוך כך לחזור בסוף היום לבידך הפתיחי, פנית אותי, השם אלוהים. כלומר, יש, בסוף היום, יש חזרה אל הטהרה הראשונית. כך באמת, פרשת פנחס, זה חזרה אל מניין כלל ישראל. כך בספר במדבר, בהתחלה סופרים את כל בני ישראל, כלל. אחר כך יוצאים לדרך, בעלותך, שלח, קורח, כל הבעיות שיש, פרשת פנחס, שוב מונים את בני ישראל. כן? מהלך זה. מתוך כך, יש מקום, מתוך המהלך הכללי הזה, להתעסק בפרטי פרטים של הלכות. סוף ספר במדבר, הרבה 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 הלכות קטנות. גם סוף ספר ויקרא, הרבה הרבה הלכות קטנות. המשותף לכל ההלכות האלה, כולם מתלויות בדיבור. סוף ספר ויקרא, הלכות ערכים. אם אדם מקדיש דבר לבית המקדש על ידי ערכים, זה סוג מסוים של נדר, מה הדין? גם פרשת מצות מתחיל בנדרים. קדושת הדיבור של הפרט. על ידי הדיבור של הפרט יש אפשרות לעשות משהו יוצא דופן, לבנות לי דת חדשה. כמה מצוות יש? תריה, 613. אבל לזה נדרים, אני יכול לשנות את כל המבנה של ההלכה. למשל, אם אני נודר מן התפילין, אסור לי להניח תפילין. זאת אומרת שאני מכריז שכל תפילין שבעולם אסורים עליי כחזיר.
מה?
מה? מה?
זאת אומרת אתה מכריז?
לא, זה לא מכריז מה שכתוב בתורה.
זאת אומרת
נודר. מה?
זאת אומרת
מכריז. אני נודר.
נודר זה
אם אתה אומר תפילין עליי כקורבן, כן? למשל.
לימוד.
מה?
לימוד.
אני אומר, זה כאן זה לימוד, לא? כן? אם אדם בא מכריז ברצינות ואומר, תפילין עליי כקורבן.
מה זה אומר?
זאת אומרת שאסור לו להשתמש בתפילין כמו שאסור לו לאכול בשר של קורבנות.
כל מה אני יכול להגיד, אז מה?
אז אם הוא אומר את זה, אסור לו להניח תפילין. בוקר טוב. טוב? זה הלכה. יש מסכת שלמה בתלמוד שמבאר את ההלכות של זה, זה מסכת נדרים. הדיבור של בן אדם זה דבר רציני. לא? עכשיו, אם אדם נשבע לעשות משהו, נגיד, הוא נשבע לנפנף ביד שלו בשמונה בבוקר, ככה. כן? הוא נשבע לעשות את זה כל יום. הוא מחויב מן התורה כמצווה דאורייתא לעשות את זה. כלומר, הדיבור של האדם יכול לבטל מצוות ולהמציא מצוות חדשות. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקיים את שבועתנו. לא יודע, יכול להיות, משהו כזה.
אבל יש מה שנקרא ביטול נדרים.
מה?
ביטול נדרים זה גם עניין של דיבור.
נכון, אבל קודם כל נדרים על הנדר. הנדר מחדש דף חדשה, מתאימה למידות שלי. אני מרגיש שיש מצוות מסוימות שמיותרות לי, אני רוצה להיפטר, אני יודע נדרים ואני עושה את זה.
אז מה לא בסדר?
מה לא בסדר? אני אמר שזה לא בסדר.
אני יודע. אדם נודר שהוא כל המצוות, כל המצוות.
אז זה צריך לבדוק, לבדוק איך עושים את זה. יש כמה פרטים איך לעשות את זה. מה? למה לא? למשל, התפילין, אמרתי. הוא אומר, תפילין עליי כקורבן, אסור לו להניח תפילין. אסור לו.
אז בוא נתחיל בזה שאולי אסור לו להגיד את זה.
זה לא ברור שאסור לו, אני לא מצאתי בהלכה שאסור לעשות את זה. ההלכה אומרת שזה לא טוב לנדור, בגלל שהנודרים הם כעסנים. כן? ומידת הכעס היא מידה מגונה. אבל לפעמים יש מקום לזה.
בסדר? בכל זאת לא אומרים את זה, למה?
למה לא אומרים? מי אמר שלא אומרים את זה? ההלכה אומרת שאפשר לעשות את זה.
לא, לא
חשוב, היה למה לעשות את זה?
מה?
הבעיה היא, למה לעשות את זה?
המצוות זה מכביד עליי, תשמע, אני לא, התפילין זה, לא יודע, זה מרגיד אותי, אני... לא, לא אני אחי, אני לא יודע. מה? לוקח זמן, מגרד, איך אני יודע, כן? אז יש דרכים, יחשבו להיפטר מהמצוות. לא כולם, מצוות לא תעשה, אין מה לעשות. מצוות לא תעשה, הוא נשבע לרצוח? נדר
לרצוח.
נדר, יש בעיה אם אפשר לעשות נדר חיובי. להישבע זה אפשר לעשות דבר חיובי, אבל נדר זה רק על דבר שלילי, אלא אם כן זה נדרי מצווה. כלומר, מי שנדר צדקה. יש כבר פרטי פרטים של פחות נדרים.
נשבע
לרצוח. אז האם הוא יכול, האם
הוא יכול? צריך.
האם הוא צריך לרצוח? לא.
לא.
כי אין שבוע חלה על שבוע. והוא כבר מושבע ועומד מהר סיני, ולכן לא.
הוא מושבע על כל המצוות.
מה?
הוא משפע על כל המצווה.
נכון, ולכן באמת שבועה לא יכולה לבטל מצווה. רק נדר יכול לבטל מצווה. למשל, מה עושה הנדר? הנדר אומר, הדבר הזה הוא אסור עליי. למשל, אם אדם יש לו אתרוג, הוא חויב לקחת האתרוג בסוכות. הבעיה הזאת, הבעיה היא שהאתרוג הזה הוא אתרוג של עבודה זרה. מתכוונים להקריב אותו כקורבן לעבודה זרה. אז אסור לבטל את האתרוג הזה. נכון? אז יש מצוות עשה, אבל הוא מורכב מלקיים אותה. יש מצווה להניח תפילין, אבל הוא מורכב מלקיים את המצווה. נכון? אני יכול ליצור לעצמי עיכובים בקיום הנדר.
רגע, נדר זה לא אם יהיה ככה וככה, אז יהיה ככה.
אתה יכול לעשות תנאים בנדר, זה לא חייב.
אה, זה
יכול. אתה יכול לעשות גם תנאים בנדר.
אתה להבין, אפשר להבין שנדר זה משהו יותר כללי ושבועה זה משהו פרטי לאדם?
נדר זה נוגע לחפץ. ושבוע נוגע לפעולה, כלומר לאדם.
לא, אז זאת אומרת, למה...
זה מה שהגמרא אומרת, הנשבע, הנודר כנודר בחיי מלך, והנשבע כנשבע במלך עצמו. כן? מה יותר גדול, המלך עצמו או חיי מלך?
חיי מלך.
חיי מלך, טוב. כן? הלאה. אם כן, יש מקום אחרי... כל המהלך של המדבר, אחרי שבית ישראל בנוי ועבר את כל המשברים והפיק מכל המשברים מה שיש להפיק, יש מקום לפרט לשנות את כל המצוות שבתורה ולבנות לעצמו דת אישית משלו. זה מותר, זה אפשר.
אחרי לעצמו, לא לאחרים.
הוא לא יכול לנדור בשביל אחרים. איך הוא יכול לנדור בשביל אחרים?
אבל אם כל אחד לא יודע, למשל, בקשר לחג הפסח,
אז מה הבעיה?
אז איפה העם? לא, אני לא מתחשק לי לעלות לרגל לירושלים.
אז אתה נודר, יש כל מיני דרכים איכשהו להיפטר מזה, נכון.
יפה, אז עכשיו אם כל העם עושה את זה,
נכון,
אז לא עולים לירושלים.
נכון, לכן, זה, לכן אני אומר, כל הפרשה הזאת מופיע אחרי כל המהלך הכללי. כלומר, כשיש בריאות בעם, יש גם מקום לנדרים. לכן, הנדרים, כדי שלא יקרו מצבים כמו שלך, התורה כבר דאגה לדבר הזה, היא מסרה את הנדרים לחכמים. זה מה שנאמר בתחילת הפרשה שלנו, וידבר משה אל ראשי המטות לאמור, אל מה שהם, אני קורא עכשיו בפסוק, וידבר משה אל ראשי המטות, לא, גם אם זה יקרה, יש דרך לתת מזה. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם, איש כי ידור נדר לשם, או ישבה שבועה לאסור מסר הנפשות, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. אני שואל, מה זה וידבר משה אל ראשי המטות? מה זה ראשי המטות? ראשי המטות.
רש"י אומר
רש"י? חלק כבוד לנשיאים ללמדם תחילה ואחר כך לכל בני ישראל. אני שואל, למה במצווה הזאת בלבד ולא בשאר המצוות? מה? הוא אמר עליו, אמרה כאן, לימד שהפרת נדרים ביחיד מומחה. בסדר. זאת אומרת, אף על פי שהיה אפשר להגיד דבר אל בני ישראל לאמור איש כי ידור נדר לא יחל דברו, אבל התורה אמרה, דבר אל ראשי המטות, את הדבר הזה תמסור לראשי המטות, כך שראשי המטות יכולים להפר את הנדרים. יש אפשרות, מי שנדר והוא מתחרט, יש דרך להפר את הנדרים. אפשר ללכת לראשי המטות ולפר. זה מה שנקרא הצהרת חכם.
לא כתוב כאן שיכול להפר.
אבל כתוב שזה מסור לו.
מה כתוב
שמסור
לו
להתיר? לא, שזה מסור לו.
איך
כתוב
שמסור לו
להתיר? דבר
אל
ראשי המטות?
מה דבר?
מה ידבר משה אל ראשי המטות? מה זה עושה פה בכלל?
לא, איש לידור, נדר,
אבל הוא לא יכול להגיד את זה לבני ישראל ישר? וידבר משה אל בני ישראל לאמור?
כי אם יבואו, אתה רב, תעשה משהו.
מה?
כדי
שהם
יבואו לראשי
המטות ויגיד
להם,
תשאו,
אתם תעשו משהו, אתם רבנים, אתם
מהגדולים של הציבור, אולי תתיר לי את הנדר, אולי תתיר. המשמע שיש בכוחם לעשות את זה.
לא, פשוט שזה באים
ואומרים
שאתם לא
יכולים,
זה
מה
שאומר
להם. אבל מה פתאום זה יעלה בראש של בן אדם שהחכם יכול
להתיר? איפה
מצאנו דבר כזה?
מה,
תמיד
שיש
בעיות רציניות
דברים של קודש,
אבל אף פעם לא מצאנו שיש אפשרות להתיר איסור תורה. אני כל כך רוצה חזיר, אני הולך לרב, אולי תמצא את זה דרך כשנוכל לאכול חזיר, מה פתאום? כן? אז זאת אומרת שפה התורה מניחה שיש לראשי המצות מה לומר במצווה הזאת.
אני לא מבין מה הטיעון שלו בדיוק.
מה?
לא מבין את הטיעון שלו.
הוא אומר, איפה כתוב שהחכמים פה יכולים להתיר את הנדרים? אז אני אומר, עצם זה שהפרשה הזאת נאמרה על החכמים, מה?
זה לא היה זאת. אז מה, תגיד, כל דבר שנאמר
רק
למשה
רבנו,
עצם
העובדה
שרק משה רבנו יכול לסדר אותו?
נכון. דבר שנאמר רק למשה רבנו, זה סימן שרק משה יכול להתיר אותו. זה נכון. וגם שמשה מת, כבר אי אפשר להתיר. לא.
כל המצוות נאמרו למשה רבנו.
נכון, לכן באמת אפשר לשנות. זה איזה כעניין.
אבל פה מה שקרה אפשר לשנות.
כן, במקרה הזה כתוב במפורש, אפשר לשנות.
כתוב
לארון ולבניו,
זה
יש כל
המצוות אחרת, יכולים
להכיר הכהנים לעצמם. נכון, יש דברים
שנתונים
בידי
הכהנים,
זה נכון.
למה במקרה הזה כן, כי משה בחיים?
לא, במקרה הזה כתוב לדבר על ראשי המטות, וידבר משה על ראשי המטות. כתוב ראשי המטות.
כן, אז מה?
ראשי המטות זה חכמים. אז משה אומר להם, תדעו לכם, ראשי המטות, אני מוסר לכם מלכות נדרים. משום מה צריך להגיד את זה לראשי המטות? מה, משה לא יכול ללמד ישר את בני ישראל? ללמד שלהם יש מה לומר בהלכה הזאת.
מי זה ראשי המטות היום? רבנים?
כן. אפשר להתיר נדרים.
אבל אני יכול לחנך עכשיו בדיוק. הוא ראשי המטות של אז.
אתה יודע, איזה סוגיה שלמה בגמרא. איזה סוג ראשי המטות צריך להיות כדי להתיר נדרים? בסדר?
לא, אני אומר, כמו שאמרת, שזה היה עם משה...
נכון. זה צריך לברר באמת מה זה ראשי המטות. הרי לא פורט שמה. אז כל מישהו כראשי המטות, זאת הלמד. וגם כל מישהו כמשה, אבל אין כמשה. בסדר. עכשיו, דבר, יש פה התארת חכם. פסוק ד', יש כבר לא התארת חכם, אלא הפרת בעל. זה כבר פסוק מפורש בתורה. והיא אישה, כי נדור נדר השם, ועשרה יסר בבית אביה בנוריה, ושמע אביה את נדרה, ועשרה אשר עשרה על נפשה, והחריש לה אביה, וקמו כל נדריה וכל ישר אשר עשרה נפשה יקום. אם איני אביה אותה ביום שומעו, כל נדריה ושריה אשר עשרה נפשה לא יפתום, והשם יסלח לה כי איני אביה אותה. ואם היותי לאיש, ודריה עליה, ומפתה שפתיה אשר עשרה נפשה, ושמע אישה ביום שומעו, וחריש לה, וקמו נדריה ושריה אשר עשרה נפשה יקומו, ואם ביום שומע אישה, יני אותה ויפר את נדרה אשר עליה, ואת מפתה שפתיה אשר עשרה נפשה, והשם יסלח לה. זאת אומרת שיש אפשרות מלבד ההתרה, אפשרות שנייה נקראת הפרה, וזה לא אותו דבר. מה ההבדל בין להתיר לבין להפר?
להפר זה לא לעשות.
מה?
להפר זה כאילו לא היה כלום, ולהתיר זה משהו עצור.
ההתרה זה שהבן אדם שנדר
קונה
אליו שיתיר לו,
והפרה
זה בלי
הפנייה
של האדם.
זה נכון, אבל למה משתמשים במילה אחרת? כלומר, יש, האם יש משהו מהותי ב...
בוודאי שהתיר זה לא לפי סדר, זאת אומרת, לבדיק עד... לפרק את זה לפי סדר מסוים.
להפרק כאילו לא היה... מה נקרא לפרק? על ידי הפרה?
לפי סדר מסוים, לא, לא.
על ידי התרה או ההפרה? התרה, נכון.
התרה, בהפרה זה ממש...
כן, זאת אומרת, אתם רואים משהו קרוב. להתיר זה כמו משהו להתיר קשר. יש משהו שקשור, עכשיו מתירים אותו. אז אין קשר. כלומר, מה שהחכם עושה, החכם חוזר עד שורש הנדר ומבטל אותו, מבטל אותו מעיקר. בהפרה, זה הפרה, כמו שלהפר חוזה. החוזה קיים, אבל הוא הופר. נכון? זאת אומרת שהבעל הוא רק חותך את הדיבור, אבל אינו עוקר אותו מההתחלה.
יש
לי כאן
משהו לא ברור.
מה?
למשל, אדם שחוזר בתשובה. אז הוא מכפר על חטאיו.
אז יש מדרגות
למעשה החטאים היו קיימים בעבר, הוא לא מחזקם.
הרב קוק מדבר על זה שיש כמה מדרגות של חזרה בתשובה. יש חזרה בתשובה שהיא כמו הפרה בלבד, יש חזרה בתשובה שהיא כמו התרת חכם, יש חזרה בתשובה שהיא כמו הפרת בעל, שמכאן ואילך החטא אינו קיים אבל הוא קיים בעבר. יש חזרה בתשובה שהיא כמו התרת חכם, שגורמת שכאילו אין חטא בכלל, זדונות נפרים לו לזכויות.
בדיוק על זה אני מדבר. צריך לומר שבהתרת נדרים או בהפרת נדרים, בכל מקרה נדר היה קיים בעבר. זה
לא
שאתה...
לא, מה שהחכם עושה, החכם מברר שלא היה נדר בכלל. כי מה עושה החכם? ושוב מתי, החכם אומר בו, רגע, רגע, אתה נדרת ואתה עכשיו מתפטר שנדרת. בוא נבדוק, למה אתה מצטער שנדרת? כי אתה אמרת, אני נודר מן התפוזים, נכון? אתה החלטת שלא לאכול תפוזים, כי יש לך יצר הרע לאכול תפוזים כל היום, לכן אתה נודר מן התפוזים כדי לא לאכול תפוזים, בסדר? עכשיו מה קרה? יש לך מחלה שהרופא אומר שהפתרון היחיד שבשבילך להירפא ממנה זה לאכול תפוזים. אם היית יודע שתגיע למצב כזה שתהיה חולה והרפואתך תהיה רק על ידי תפוזים, האם היית נודר? זה אומר, לא, לא הייתי נדר. וכן, מותר לך. זאת אומרת, מתברר שמעולם לא נדרת.
זה התרת נדרים.
זה התרת נדרים. כלומר, מתברר שלא... זה התרת נדרים, על ידי חכם. זה מה שעושה חכם. כלומר, החכם מברר שכוונתו לא כללה את הכל. לא כללה את המקרה הזה. בסדר?
אבל אז אם ככה, זה נדר, ההפרה לא צריכה להיות מוחלטת, היא צריכה להיות לצורך העניין.
לא, אז ממילא, כיוון שלא התכוונתי לכלול את זה, אז ממילא כל דיבור היא בטל.
למה? אתה יכול להגיד שהנדר היה על מנת חוץ מהדבר הזה.
אבל זה לא נכון, זה לא היה על מנת. לא חשבתי על זה בכלל. מה שאין כן בהפרה... מה? איך הוא נכון? אגב, הגמרא...
נדר מרגיש שיש נדר...
במשנה מסכת חגי כתוב, היתר נדרים תלויים באוויר ואין להם על מה שיסמוך. כך אומרת הגמרא. היתר נדרים תלויים באוויר ואין להם על מה שיסמוך. זאת אומרת, זה דבר שלא כתוב מפורש בתורה, חכמים דייקו אותו, יודעים אותו, אבל לא תוכל למצוא לזה סמך ברור ובסוף.
מה זה הפרת נדרים?
הפרת נדרים, אישה נדרה לא לאכול תפוזים. הבעל חזר מן השוק, צהל מלא תפוזים. הוא שומע, אומר, יקירתי הייתי לך תפוזים לאכול. לא יכולה לאכול, נדרתי. מופר לך. ואז מותר לה לאכול. בסדר?
יש
הוא פה. מפר. היא רוצה, לא, היא רוצה שהנדר יחול. אבל הוא מפר לה את נדרו.
הוא הפר?
הוא הפר. הוא לא, כן, הוא מוסמך להפר. התורה מסמיכה אותו.
בעל, בגלל שהוא בעלה.
כן, או אביה. או אביה או בעלה. מה?
אבל...
ההבדל? שבהפרה היא לא צריכה להתחרט בכלל. היא לא צריכה לעשות כל התהליך הפסיכולוגי הזה, לחשוב אם הייתי יודעת שיקרה כך וכך. גם היא עכשיו היא רוצה שזה ימשיך, ועל כורחה זה בטל ממנו.
אבל יש היגיון בנדר עצמו. למה בן אדם נודר?
מתוך כעס, כך אומרת הגמרא. אנשים נודרים מתוך כעס, או כדי להישמר מיצר הרע. או מתוך מזוכיזם.
יש פחות חריפות בהפרה מאשר בהפרה.
יותר חריפה, הפרה.
אז למה אין כזאת אפשרות גם למשל של...
לכן כתוב, והשם יסלח.
אפשר לדאוג, זה להגיע למשהו?
למה אין אפשרות גם למשל לגבי הצד השני, אם ככה למשל נגיד בן אצל אבא שלו בבית? למה אין אפשרות כזאת?
מה בן אצל אבא שלו?
נבעת אצל אבא שלו בבית, האבא יכול להפר לבת.
כי נשים נדרניות זה, תחתית.
בסדר, אבל נגיד, אז לפי הטעמים האלה שציירת, אז נגיד אם בן ידור גם כן מנימוק כזה. אז למה שלא יהיה אפשרות שגם האבא יפר לו את זה? יש נשים נדרניות הם בזה.
נו, אז הוא יכול ללכת לחכם. אבל זה לא יפה שאישה כל הזמן תזדקק ללכת לחכם. אז סידרו לה שבבית כבר אפשר לעשות את זה. בסדר? זה מה שקרה, כל פקודה מגביל לחזימה. למה אישה לא יכולה להעיד? למה היא פסולה לעדות?
למה?
כי היא לא תהיה פסולה לעדות, היא קראו לה לעדות. וזה מבזה אותה. לתת לבית המשפט. לא מתאים באישה.
יש הבדל בין עדות לבין להעיד, לספר עליה במקרה שראתה.
אה, להאמין לה, מאמינים לה, זה משהו אחר.
אז במקרה זה כן יקרה.
אם לא תהיה ברירה, אבל זה לא יהיה נורמה חברתית. זה לא נורמה של המשפט לחייב אותה לבוא לבית המשפט. אם הדיין רוצה לשמוע עליה, ומה יש לה לומר, יכול לקרוא לה. אבל אם לא כך, אם תאמר שקשרה לעדות, אז יהיו חייבים להזמין אותה. וזה מבזה אותה.
אבל במה הם מזמינים אותה? זה לא נורמה.
בסדר, אז יש דברים לא נורמליים. בסדר, יש הבדל בין דבר שאתה קובע אותו כנורמה ודבר שאתה קובע אותו כי יוצא מן הכלל, אפילו שהוא קבוע. בסדר. אז כל זה לגבי פרשת נדרים. כאן קצת התקנו בהלכות שלא כהרגלנו. עכשיו, פה אנחנו נתקלים בקדושה של הדיבור. הדיבור זה משהו מיוחד בארץ ישראל. עומדים להיכנס לארץ ישראל, יוצאים מן המדבר. הטיפול הראשוני שצריך לטפל בו זה קדושת הדיבור, הרצינות של הדיבור של האדם. מעניין, בשולחן ערוך, איזה הלכות כתובות? איזה הלכות יש בשולחן ערוך?
הכל.
הכל? הלכות קורבנות?
מה?
חוץ מזה. ראה, והלכות סנהדרין יש? סנהדרין יש? כל מה שצריך בזמן הגלות. לא רק אדם פרטי, יש גם הלכות בתי משפט, הלכות אישות וכל... מה? אבל יש כל מה שצריך בזמן הגלות. מה שלא צריך בזמן הגלות הוא לא כתוב בשולחן ערוך. מה? אין הלכות לשון הרע בשולחן ערוך. אתם מבינים לב לזה? למה?
הרי זה...
מה?
מה זה אין הלכות לשון הרע? בסדר, אז
למה הוא לא כתב את זה? זה לכאורה מה שזה אומר. זאת אומרת, כאילו הדיבור של הגלות הוא לא דיבור רציני. האמת היא אפשר להגיד ככה, שמה זה הסבר אחר, שבגלות אי אפשר להישמר מלשון הרע. הדיבור של הגלות הוא מקולקל מלכתחילה. כלומר, אנחנו לא מצפים ממך לטהרת דיבור שלמה בגלות. זה אני. ובאמת, במפרשי השולחן ערוך יש קצת הלכות לשון הרע, המגן אברהם ככה קצת מסכה וכו', אבל אין, לא נכתב ספר על הלכות לשון הרע עד ימי החפץ חיים. ודווקא בזמן גאולת ישראל התחלנו לצאת מן הגלות בשליחת רחמנה על חפץ חיים. הוא אומר, טוב, עכשיו הגיע הזמן קצת לכתוב על הלכות לשון הרע. כלומר, קלקול של הדיבור בארץ ישראל זה מחריב את הכל. לכן, גם פה, ביציאה מן המדבר, עומדים להיכנס לארץ ישראל, תיקון הדיבור, דבר ראשון. אפשר להסביר את זה, למה זה כך. הדיבור זה השורה התחתונה של האדם, השורה האחרונה. כשמסכמים את כל האישיות של האדם, בסוף יש מה שהוא אומר. כאן, ארץ ישראל, זאת התחנה האחרונה של ההיסטוריה. עוברים את כל התקופות של הגלות, כל הבירורים הפנימיים שספר במדבר. בסוף למה אתה מגיע, מה אתה אומר? ארץ ישראל מקום הדיבור, ההוצאה לפועל של הגוף הכלל ישראל. לכן גם הפרטים זה כך. לכן הכלי של הדיבור בעברית נקרא פה. זה אותה מילה כמו פה, המקום. כן? מה אתה אומר?
בתחילת השיעור למדת את שלושת הפרשות האלה, פנחס נתון למעשה מול מה? מול שלושה מנהגים.
לא, למדתי, לא, לא מול שלושה מנהגים, זה יציאה מהגלות.
אמרת מחוץ לבית, בבית מחוץ לבית?
לא, אז בתוך הבית זה במדבר ונסו. כן? עדיין בבית סופרים לקראת יציאה לדרך. ועלותך עד פנחס זה הדרך, פנחס נתון למעשה זה חזרה הבית. לכן פה באות כל ההלכות האלה. ואז יש חיסולי חשבונות אחרונים לפני היציאה מן הגלות. חיסולי החשבונות עם מדיין למשל. וכאן תכונה מעניינת של ארץ ישראל. ארץ ישראל נקראת בכל התורה כולה ארץ זבת
חלב,
חלב ודבש. מעניין, למה דווקא השבחים האלה? הרי יש עוד הרבה דברים בארץ ישראל. אבל חלב ודבש זה שני דברים שאלמלא שהתורה כתבה אותם, היינו חושבים שאסור לאכול אותם. אתם מבינים למה?
לא.
חלב. זה בא מן האדם, יותר מזה, זה עבר מן החי. כן? ודבש, זה בא מהדברים, וכל היוצאים מן התמת.
מה, מה בחלב?
זה עבר מן החי. אתה לוקח משהו מבהמה שחיה, בלי שחיטה, ואתה אוכל את זה. נכון? זה איסור, עבר מן החי. כן, לדעת.
ביצים.
מה?
ביצים.
ביצים, נכון. גם ביצים. אם מי שאוכל ביצים, לא, לא. ביצה זה לא, זה משהו אחר. מי שאוכל ביצה שלא נגמרה, כן? ביצה שנגיד נתנו מכה לתרנגולת. נתנו לה מכות, ואז הביצה יצאה לפני שהספיקה להיגמר, ואוכל את זה, זה איסור עבר מן החיים. או? כן? מה שאין כן הביצה, שהיא בכלל לא עירה, היא משהו אחר.
אז רגל אוף אסור לאכול?
רגל של אוף? מה, אתה חתכת רגל של אוף בלי לשפוט אותו?
אם האוף עוד חי, בוודאי.
אם האוף עוד חי, אסור לאכול. מה? לא, לא דווקא. אתם יודעים מה היו עושים בימי הביניים עם החזירים, כשלא היה להם מקררים. לא. היו חותכים רגל אחת של החזיר, ותופרים. ואחר כך חותכים עוד רגל, ועוד רגל. ואחרי שלושה רגליים היו אוכלים את החזיר עצמו. בסדר, זה עבר מן החי. או ממש הדבר הנפלא הזה, המכונה שרימפס, שהגויים אוכלים אותו. זה עבר מן החי. דבר חי, אוכלים דבר חי.
בעברית יש לזה שזה חי?
מה? ודאי שזה חי. ודאי. אוכלים את זה, חי. מטעים יותר. מה?
מה זה זבת?
זב. דבר שזב, מה?
אבל זה לא משהו
ספציפי פה? לא, זה ארץ שזבה חלב ודבש.
זה סמיכות.
זבת חלב ודבש. זאת אומרת שזו ארץ שהופכת את האסור למותר.
עכשיו, למה עם הדבש? למה זה...
גם הדבש, זה מהדבורים. דבורים, אתה מותר לאכול?
לא, הכוונה לפה לדבש מרים, לא?
לא. זה, הכוונה לדבש מרים זה הפסוק ארץ את שמן ודבש. שמה ארץ חיטה וסעורה ותאנה וגפן ורימון, ארץ את שמן ודבש. שמה הכוונה לדבש מרים. אבל בארץ זבת חלב ודבש, כבר לדבש דבורים.
אני שואלתי שם אין דבש דבורים.
מה בדבש?
אין דבש מרים? אם תעשה, יהיה.
כן.
מה?
דבש.
מה?
זה
מותר לאכול. מה?
אז למה הוא... אם הוא לא היה אומר, למה היינו...
אם התורה לא הייתה כותבת, כי זה בא מהדבורים, ודבורים אסור לאכול, וכל היוצא מן התמת, תמת, תראה לך.
מה דעת הרב על נושא של מזון מלכות?
מזון מלכות, זה באמת בעיה. יש דעה. מי? הרב דיני אמר שאסור? אני יודע, יש בעיה עם זה. יש
גוף מובן שלהם.
מזון מלכות?
האם זה מותר? אתה יודע, יש בעיה.
אפילו רויאל.
אני ראיתי פעם אישור של בד"ץ הזה.
מלכה, אצל הדבורים יש מלכה. והמזון שנותנים להם, המכונה ז'לה רויאל בצרפתית, כן?
רויאל.
לא, הן מאכילות בזה את הדבורים האחרים.
כן.
זה ממש הגוף שלהם.
זהו, אבל ראיתי אישור של...
זה משהו שיוצא מהם. זה משהו שיוצא מהם, והוא לא דבש. אז יש בעיה אם זה מותר לאכול את זה או לא.
כתוב על זה אישור של בד"ץ היה.
אישור של הבדל?
רגע, אבל הפתעה של הדבורים הם גם כן עושים את זה בשביל...
נכון, אבל התורה אמרה הוא דבש.
מה?
אבל התורה אמרה הוא דבש.
ולא אמרה...
ולא אמרה הוא דבש. בסדר, אז יש בזה בעיה. כן? יש אגב גם דעה בהלכה, אם כבר מעניין אתכם, אנחנו נוגעים הלכות היום, לא יודע איך זה דבר. כשאדם עושה מי חלב, כן, מי חלב. כלומר, אתה עושה לבן, ונשאר לך מים למטה. יש דעה בהלכה שאומרת שאסור לשתות את המים האלה מדין עבר מן החי. יש דעה כזאת בהלכה. לא נפסק ככה להלכה, אבל יש דעה כזאת.
מה הסבר?
למה? כי זה בא מפרה. חיה.
המים, המים.
החלב, התורה התירה, ירד על החלב ודבש. כן?
מה?
למה? זה בא מהחלב. בסדר, אני יודע, לא פוסקים את זה להלכה. רציתי להסביר שעד כדי כך, רציתי פשוט לקרב את זה לשכת. מאיפה למדו שחלב ודבש מותרים? מזה שנאמר ארץ זבת חלב ודבש. כלומר, הפיכת הדבר האסור לכאורה לדבר מותר על פי דין, נלמד דווקא מסמיכותו של העניין הזה לארץ ישראל. כן, זאת סגולה מיוחדת של ארץ ישראל, שדברים שנראים, שבחוץ על הארץ נראים מקולקלים לחלוטין, בארץ ישראל זה בסדר. כן? טוב, איך אפשר שבית הכנסת ייבנה על ידי חילול שבת? זה לא בסדר, נכון. אז אתה שאלה אפשר להגיד, איך ארץ ישראל נבנית על ידי מחלל לשבת? זה בסדר. זה כבר תהליך הגאולה, זה הרחקות וכו'. כן, יש פה חילוקים. ארץ זבת חלב ודבש. וזה מעניין מאוד, הקלקול הזה מופיע פה דווקא בנקמת מדיין. פה יש תיאור של מלחמת מדיין. המלחמה האחרונה שמלחמו לפני הכניסה לארץ ישראל, זה היה מסע עונשין נגד המדיינים.
לא נלחמו המדיינים.
פשוט, בגלל שהם הכשילו את ישראל עם בנות מדיין בבעל פאור. הזנו את העם אחרי בנותיהם, שלחו את הבנות שלהם.
ככה הם עשו?
מה?
ככה הם עשו?
כן, כן, ככה טוב תורה, בסוף אחרי דין חס.
כשלא
היה... הנה, בפרק כ"ט, לא, סליחה, בפרק... זה בסוף בלג, פרק כ"ה, פרק כ"ה, פסוק א', וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב, ותקרנה לעם לזבחי אלוהיהם, ויאכל העם, וישתחוו לאלוהיהם, ויצמד ישראל... מה?
מואב.
כן, אבל נסתכל אחר כך, ויצמד ישראל לבעל פאור, ויחר אף השם בישראל, וכו', ואחר כך, והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אליך, ואת המדיינית לעיני משה, ולעיני כל הדת בני ישראל, ומה בוכים וכו'.
ולא
הם עושים
את זה, הם לא היו חברים של משה, המדיינים?
טוב, זה כבר אתה מגיע לכל הסוגיה שמה, מה היה שמה, זה באמת היה קשור לזה. הרי שמה גם זמרי, שהיה זה ששכב עם המדיינית, אמר לי משה, רגע, מה אתה אומר שזה אסור? רגע, מה אתה? בסדר, אז הוא אמר לי משה, אבל גם אתה יש לך מדיינית בבית, כן? אז זה כל הבעיה הזאת. טוב, בקיצור, זה... פה הסתבכו מאוד, כן? אבל מי שיזם את זה, זה מדיין. אז יש מסע עונשין נגד מדיין, מפני הדבר הזה, ודווקא במסע עונשין הזה, יש פה משהו מדהים. טוב, הורגים את כולם שם, וזה גם את הנשים, כי הנשים הם אלה שיזנו את העם וכו'.
ממש הורגים?
כן, הורגים, הורגים. מה? השאירו את הנשים, ומשה כועס על זה, ואז הוא אומר להרוג את הנשים, כן? אז תראו באמת מה שקורה בפסוק י' ד', למד א' פסוק י' ד'. ויקצות משה על פיקודי חיל, שרי האלפים ושרי המאות, הבאים מצווה המלחמה, ויאמר עליהם משה, אחייתם כל נקבה? הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל והשם על דבר פיור ותהיה מגפה בעדת השם. זה אשמתם, הרי בשביל כל המלחמה הזאת זה בגלל הנשים המזנות האלה, כן? ואתה ירגו כל זכר ואתה, וכל אישה יודעת איש למשכב זכר הרוגו, וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר, אחיו לכם. כן? אז משה אומר, צריך לשיר בחיים, מתוך השבי, את הנשים שלא ידעו משכב זכר.
הם היו צריכים להיות נורא עצבנים שיש
זכר, לא? לא, לא, דווקא הכל נעשה מתוך קור רוח, משם שמיים והכל. טוב. לא, ברצינות. אחיו לכם, זהו, בדיוק, מה זה אחיו לכם? אז פה, אני קורא לכם בנתיב אבולוג'ין.
למה, מה היה צריך להיות כתוב?
מה זה לכם? אחיו, מה זה לכם?
מה?
לא, לא, למה? לנשים, נכון? נכון. מדייניות. כאילו מדייניות, זאת אומרת מותר.
כאלה שלא היו שותפות, כאלה שלא היה צ'אנס שיהיו שותפות לכם.
כן, אבל הבעיה שהם היו גויות. אז משה אפילו מעודד את זה, כן? תגיד
את זה בטוב, כל הנועל הזה.
כן, אבל פה זה לא מדין יפת תואר. זה לא מדין יפת תואר. זה מדין...
לא מדין יפת תואר.
משהו אחר, מה? מה? כן, זאת אומרת ש... זה כאילו בא לומר, נכון, מדיין זה לא פסול לגמרי, זה פסול בבעל פאור. אבל אחרי המלחמה, אז יש ניצוצות שם שצריכות להיגאל משם. ולכן משה אומר, אחיו לכם.
אבל במסכת נדרים, אנחנו יודעים ש...
גם שהיית פתוח.
לא, יש
פסול,
והמדיינים לא לקחו...
לא, מואב. מואב ועמון. לא, וגם מואב היו בעצה הזאת, והסיבה שלא נלחמו איתם זה בגלל שעתידה הייתה לתת מהם רות המואבייה, שהיא האימא של דוד המלך. אבל... אז כלומר, זה שוב מהסקולה של ארץ ישראל. עומדים להיכנס לארץ ישראל, יש דברים מקולקלים מאוד, טמאים מאוד, שאפשר להוציא מהם קדושה. כן? וכל אישה, וכל אותם אנשים אשר לא ידעו משכב זכר, החיים לה. אפילו לי.
אותה מואביה זה אמא של דוד המלך?
סבתא של אבא שלו.
סבתא של אבא שלו?
כן. זה? אבל היא בסך הכל ממואב, כן. אז יש שם משהו טוב שאתה צריך לצאת. עוד הכנה לארץ ישראל, פרק ל"ב, עוד הכנה לארץ ישראל, זה הסיפור של בני גד ובני ראובן. בני גד ובני ראובן, זה מתחיל ממש להדבר, כן? הגיעו עד הירדן, נלחמו את כל המלחמות, עומדים להיכנס לארץ ישראל. פרק ל"ב, פסוק א', ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד, ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ בלעד, והנה המקום מקום מקנה, ויראו בני גד ובני ראובן ויראו אל משה ולעזר הכהן ונשיא העדה לאמור. עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ולעלי ושבם ובעבון. הארץ אשר הכה השם מקנה דת ישראל, ארץ מקנה היא ולעבדיך מקנה. ויאמרו אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. כן, סך הכל ציר יפה נחמד. אמנם זה רק בדרך, כן? לא, זה לא בארץ ישראל, אבל סך הכל זה לא רע. הם רוצים לשבת בעבר הירדן. מה? היה מנוחה כי טוב. סך הכל, הגענו עד הלום, וזה... לא צריך להגזים, כן?
אז... רגע, בסופו של דבר זה גם חלק מארץ ישראל.
לא. זה לא חלק מארץ כנען, סליחה. זה מארץ ישראל, אבל לא מארץ כנען. צריכים להיכנס לארץ כנען. ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן,
זה לא
בגבולות ההבטחה? נכון, אבל זה לא בארץ כנען. ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה, ולמה תמיעו נטלי בני ישראל מעבור אל הארץ אשר נתן השם להם השם? כה עשו אבותיכם בשולחי אותם מקדש ברנע לראות את הארץ ויעלו וכו'. כן? אז בקיצור, משה מאוד כועס, לא מוצא חן בעיניו.
אבל היו כאלה שנשארו בסוף.
נו, בסדר, למשה זה מרגיז בהתחלה, נכון? שאלה, מה פתאום משה מתרגז? אתם יודעים שמשה כבר סבל מזה שהוא מתרגז.
אין לו מה להפסיד עוד, מה?
אתה אומר. רגע, מה להפסיד? הוא צריך להבין שחרון אף זה לא טוב. הרי בגלל שהוא כעס, הוא לא נכנס לארץ ישראל. אבל מכאן אתה למד שכעס על ארץ ישראל זה מותר. כעס על עזיבת ארץ ישראל זה מותר. שאר הדברים, באמת הכעס אינו רצוי.
אז על מה הוא כעס שמה?
על זה שהם רצו מים, היו צמאים, עשו בר. אז זה באמת לא בסדר, מה אתה כועס? הם צמאים, באמת מגיע להם. אבל אם הם לא רוצים להיכנס לארץ ישראל, אז באמת חרון אף מצלח. הרמב״ם אומר במורה נבוכים, שחרון אף השם נזכר בתורה אך ורק ביחס לעבודה זרה. רק במקום שמדובר על עבודה זרה, כתוב שקדוש ברוך הוא כועס. מה כתוב פה? על ארץ ישראל שכתוב ברוך הוא חרה פה. טוב, זה קשור למה שאמרו חכמים, שכל היוצא לחוץ על הארץ, כאילו עובד עבודה זרה.
מה זאת אומרת יוצא? פה עוד לא נכנסו.
נכון, אבל הוא כועס, זה שהם לא רוצה להיכנס. כלומר, חסרון הבנת ערכה של ארץ ישראל, חסרון הרצון לחיות בארץ ישראל, זה עבודה זרה, לכן יש פה חרונה. ואני כאילו לפה יש טיפולים בארבעה דברים. בדיבור, אחר כך בבנות מדיין, אחרי זה בבני גד ובני ראובן, ואחרי זה אנחנו נראה גם ערי מקלט. ידוע שיש ארבעה דברים הכי חמורים בתורה, שהם... מה? גילוי עריות, שפיכות דמים לעבודה זרה ו... זה לשון הרע. שלשון הרע חמור משלושת אלה, נכון? כן, ידוע.
אז למה תמיד זה אנחנו
מדברים? אז לכן פה גם כן, כבר התחילת הפרשה, מדברים קודם כל קדושת הדיבור, כדי לתקן את הלשון הרע. אחרי זה מלחמת מדיין, כדי לתקן גילוי עריות. ועכשיו, בניגד ובני ראובן, הפרשה הזאת, כדי לתקן עבודה זרה. וערי מקלט, כדי לתקן את הבעיות של שפיכות דמים.
זה לתקן?
לתקן, כן, למנוע את התיקונים האלה. זה קשור לארץ ישראל. נכון, אז צריך לנו קצת להסביר את זה. מה זה עבודה זרה?
למה שזה לא יהיה ככה? לפני זה תמיד עבודה
בארץ ישראל. בארץ ישראל? ארץ ישראל זה ארץ שגורמת לאדם לעבודה זרה, זה נכון.
אבל כל השבע הגויים האלה זה בגלל
שהעבודה זרה. כן, אבל כאן אנחנו שואלים משהו אחר. אנחנו אומרים שמי שרוצה לצאת מארץ ישראל הוא עובד עבודה זרה. כן? והשאלה היא, צריך להבין למה, מה
זה בשביל לאכול?
מותר קצת לעבוד עבודה זרה, לפעמים. יש כתוב על הנכד של משה. לא, אני לא זוכר. למשה רבנו היה נכד שקראו לו יונתן. בספר השופטים מסופר שהוא היה כהן הדת של מיכה. מיכה עשה פסל מכסף שאחר כך השתמשו בו בני דן. בני דן היו עובדים עבודה זרה לפסל הזה. והכהן של הפסל הזה היה יונתן בן גרשון, בנו של משה.
מה
הוא
עושה?
למה הוא עושה את זה? אז הגמרא אומרת ששאלו אותו בני דן, מה קרה לך? היה לך סבא כזה גדול ואתה עובד עבודה זרה? אמר, כך מקובלני מאבי אבי, זאת אומרת, ממשה רבנו, לעולם יעבוד אדם אפילו עבודה זרה ולא יזדקק לבריות. אני צריך לאכול. עכשיו אני מקבל פה תשלום בתור כהן גדול. זה קצת עבודה זרה, אבל לעולם יעבוד אדם, אפילו עבודה זרה, אבל יזדקק לבריות.
איפה זה אותו דבר, אבי, שאני אמרתי לך, הרי שאתה בואי אמרת ארצה?
רגע, אני רוצה לגמור את המשפט. מה?
זה כתוב
אותם, מה?
מה? הסיפור של ילדתן.
זה מובא במדרש... זה מובא במדרש המובא על ידי רש"י, זה מדרש שלא הגיע לידינו, אבל רש"י מביא את זה בשלמותו במסכת שבת מדי. אז שמה, אני חושב, כן, שזה מסכת שבת. אין בבבטרה? אין בבבטרה. בבבטרה בפרק 90, משהו כזה. פרק יש מוכנים. אז שמה כתוב ש... אתם מתבלגים אותי, מה דיברתי?
גרשון.
כן, אז שאלו אותו, למה, מה פתאום אתה עובד עבודה זרה? כי אפילו לעבוד עבודה זרה, איך משה רבינו אמר דבר כזה? אז הגמרא אומרת, לא! הוא התכוון להגיד, אפילו יעבוד אדם עבודה שהיא זרה לו, ולא יזדקק לבריות.
אבל עבודה שהיא זרה לו זה עבודה זרה?
מה?
אומרים, יש מקום שאומרים שהעבודה שהיא זרה לבן אדם היא עבודה זרה.
זה באמת עבודה זרה? זה בדיוק זה? זאת אומרת, זה באמת עבודה זרה. זה לא מתאים לכישורים שלי, זה לא מתאים לאישיות שלי. אבל זה יותר טוב מאשר להזדקק לבריות, מה?
זה לא במובן הזה עבודה זרה.
זה כן, זה בדיוק העניין. עבודה זרה, גם העגלות...
זה במובן הזה, אבל זה לא...
זה כן במובן הזה, זו אותה קטגוריה. כי כשאני, למשל, כשהגויים עובדים עבודה זרה בכנסיות שלהם, הם בסופו של דבר גם כן עובדים לשם, אבל בצורה זרה. זו עבודת השם זרה.
אני עובד עבודה שהיא לא מתאימה לי.
אני עובד עבודה זרה.
אני לא עושה את זה בשם, אני עושה את זה בשביל להתפרנס.
זה עבודה שהיא זרה לי. זה אכן נקרא עבודה זרה.
אבל זה מובן אחר לגמרי.
לא, כל דבר שהוא לא מתאים לי נקרא עבודה זרה. אלא יש עבודה זרה שעליה חייבים מיטה. ויש עבודה זרה שהיא מותרת.
אז מה זאת של היונתן,
אם זה
עבודה מותרת?
אז הוא הבין את זה לא נכון. במקום לחשוב שהוא צריך למצוא איזה מקצוע לא מתאים לו, הוא הלך וחיפש עבודה זרה. בסדר? ודאי שהוא, אבל אני רוצה להסביר שההיגיון שלו, כן, הוא אותו היגיון שמדריך את ההלכה, אומרת לאדם לעשות במקצוע שלא מתאים. כי באמת מי שמבין מה זה עבודה זרה, וגם מבין מה זה לעבוד עבודה שלא מתאימה לי, מבין שזה אותו דבר. זה אותו דבר, לא יודע. זה קצת מוזר. כי זה פעולה שהיא לא הפעולה הטבעית שלי.
אבל אני אמר שכדי להתפרנס חייב לעשות את הפעולה הטבעית, אז זה לא מתאים להיות מנקה.
אז באמת, את זה יתירו. כן, אז הכוונה אמרה, יותר טוב ככה מאשר שתזדקת לבריאות. אז באמת אל תתבייש, אתה לא מתאים להיות מנקי רחובות, אבל זה מה שיש היום, תלך, תעשה את זה.
זה לא אומרות לעבוד עבודה זרה.
כן, זה הלשון שהשתמשו. לעולם יעבוד אדם עבודה זרה ולא יזדקק לבריאות. על זה אמרו.
זה עבודה זרה, אבל זה לא עבודה במובן של פולחן. זה עבודה במובן של
קיצון. לא, זה גם פולחן, מה זאת אומרת?
זה פולחן?
כלומר, אבל זה עבודת השם יהיה לעשות במקצוע. אדם יש לו מקצוע, הוא מפרנס, זה עבודת השם.
לא, אבל אני לא מבין מה הקשר במקצוע שזר לי בעבודה זרה של יונתן.
זה אותו דבר, הוא עשה את זה כדי לעבוד.
לעבוד במקצוע שהוא לא שלך ולעבוד אלילים זה אותו דבר?
כן. זו אותה קטגוריה, אלא שזה מותר וזה אסור. בסדר? זה כמו להרוג. זה מותר או אסור? זה תלוי, נכון. לעבוד עבודה זרה, זה מותר או אסור?
תלוי.
תלוי. איזו היא עבודה זרה, בסדר?
השאלה איזו היא עבודה זרה?
זה בעצם מה שאנחנו מדברים עליו.
זו שאלה בגמרא?
בגמרא.
העבודה זרה של יונתן הזאת הייתה אסורה.
נכון. בסדר. מצוות היהדות זה בשביל ארץ ישראל. הוא מתנהג כמו יהודי מחוץ לארץ יהודה. זה משהו לא נורמלי.
סליחה, אבל
בגמרא
נקבע שבגלל שהם נמצאים בתור המשותות של גויים גם.
זה בדיוק זה, זה אותו דבר.
אבל לא, אני אקח לדוגמה שברוסיה ב-1911 שמעתי לבנות בישראל יהודית.
כן, זו מציאות של הגויים. זאת אומרת, הוא עובד את השם דרך השרים של אומות העולם. כמובן? גם אם הוא יהיה עצמאי, זה לא משנה. זאת אדמה אחרת.
וגם אם המצוות שהוא מקיים מצוות כדת וכדין?
זה מצוות, זה בדיוק הבעיה, שהוא מקיים מצוות כדת וכדין וזה לא המקום המתאים. זה כאילו אדם עושה סקי באמצע המדבר. כן? אני יודע.
כן, אבל...
יש
מצוות
שאדם עושים את הלולב בשדיים.
כן, אבל הלולב, זה מתאים לארץ ישראל. להניח תפילין, זה בשביל ארץ ישראל. אז הוא עובד עבודה זרה בטהרה. למה זה, הגמרא אומרת, זה עבודה זרה בטהרה, כי זה מותר. בהפך, הוא חייב. אבל זה לא נורמלי.
הוא חייב מפני זה שצריך לשמור על המצוות.
הוא חייב לפי השולחן ערוך. השולחן ערוך מחייב אותו לקיים מצוות.
גם בחוץ על הארץ.
גם בחוץ על הארץ, אבל זה לא נורמלי.
הארץ בארץ זה עבודה זרה?
כן.
אף על פי שאתה יורד בשביל לאכול, זאת
אומרת, לפעמים מותר, זה לגבי השאלה שלך. אמרתי, לפעמים מותר לעבוד עבודה זרה.
זאת אומרת, אם אני יורד מהארץ בשביל למצוא לי עבודה בשביל שאני אוכל, כי פה אין לי מה לאכול.
אז לפעמים זה מותר. יש מקרים שההלכה מתירה את זה. זאת אומרת, זה מקרה שבו ההלכה התירה. זה הכוונה, זה מקרה שבו ההלכה התירה. זה מקרה שבו ההלכה התירה לעבוד עבודה זרה. בסדר? היה לא דבר. מי שאין לו מה לאכול, מותר לו לצאת לחוץ לארץ. או לא, אפילו אם זה לא עד כדי רעב, אלא עד כדי שיש שם איזה שיעור של עליית מחירים שכתוב שעליית מחירים של 100% בבת אחת, מותר לצאת לחוץ לארץ, אבל זה לא מדרך חסידות. כתוב על אלימלך, בעלה של נעמי, יצא עם מחלון וחיליון מחוץ לארץ בגלל שהיה רעב, אז מתו כל המשפחה.
כלומר,
היה מותר לו לפי ההלכה, מה? סליחה?
כל משפחתי הכל,
ירדו למצרים בשביל הכל. כן, זה על פי הדיבור, אנוס על פי הדיבור, כן, וירד מצרימה, והגדה שקצת אמרו, אנוס על פי הדיבור. ושמה, לפני שיעקב אבינו יורד למצרים, בבאר שבע הוא עושה תחנה, שמה הוא מקריב קורבנות, ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק. למה לאלוהי אביו יצחק? למה לא לאלוהי אברהם? כי יצחק הוא יצא מארץ ישראל אף פעם. הוא רוצה לדעת מה דעתו של אלוהי יצחק על זה שהוא יורד במצרים. אלוהי אברהם הוא יודע, אלוהי אברהם התגלה גם בבורקזין, אבל מה אלוהי יצחק חושב עליו? אלא אז ויבוא אלוהים אל ישראל מעות הלילה, ויאמר יעקב יעקב, ויאמר אל תירא מרדה מצרימה וכו'. כלומר כאן הוא התיר לו. אבל סתם ככה, מה?
היום יש יותר מ-100%. היה
תקופה שלו. לא, מדובר על עליית מחירים ממשית, זאת אומרת, עם האינדקס, כל מה שאתה רוצה.
אבל יש גם ללמוד תורה.
כן, גם ללמוד תורה, זה מותר.
הרבה מתיר, התורה ניתנה בחוץ לארץ.
התורה ניתנה בחוץ לארץ. המצוות בשביל ארץ ישראל. הלימוד זה שייך גם חוץ לארץ, זה אוניברסלי. הקיום זה ארץ ישראל. כן, כמו שאומר, כתוב, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, כאשר ציווני השם אלוהי, לעשותם בקרב הארץ.
זה הסיבות שאמרו הרמב״ם מונה?
יש גם לשאת אישה, נישא אישה. אדם שצריך נישא אישה, מותר לו לצאת חוץ לארץ נישא אישה. אם עוד קטסת? כן, יש עוד כמה דברים.
אם נניח יש מישהו שיש לו דוד בצרפת, הוא אומר לו, תשמע, יש לי מפעל למחשבים, אתה גמרת מחשבים, בוא אליי.
זה אסור.
זה אסור?
כן.
אבל אם אין לזה ציון.
מה?
איזה ציון?
כי אסור לצאת לחוץ לארץ.
אם אין עבודה פה.
יש עבודה.
ואם הוא מרגיש שזה משהו טוב.
איזה עבודה? זה הבא.
יש אדם שמרגיש שהרבה מאוד קשר לאישה של השכנה. של השכן.
מה אתה יכול להגיד לו?
אנחנו לא פועלים לפי הרגש.
מה?
אנחנו אנשים קרירים ושכליים.
בסדר?
מה?
בסדר.
כן. אבל ההדרכה של התורה זה להשליט
כסף.
אם הוא לא מסוגל.
או שהוא לא רוצה, מה אתה יכול לעשות נגדו?
אני לא יכול לתפוס אותו בידיים ולהגיד לו על זה. אבל אם הוא שואל אותי, הוא בא לשאול אותי בתור מה, בתור פוסק?
לא, בתור חבר.
חבר? הבאלת את זה.
ואם הוא יצא ואתה רוצה שהוא יחזור,
תגיד לו, תחזור, תכתוב אליו, תחזור.
חייך, אתה יודע מה יש לו שם?
כן, אבל יש דבר אחד שאין לו שם, ארץ ישראל. נקבל.
כן, הוא אומר לי, תסתכל על ארץ ישראל, זה לא ארץ ישראל בכלל.
תפתח לו את העיניים.
זה מה שאני מבקש.
כן, יש פסוק, בתפילה אומרים, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. המשפט הזה הוא אבסורד בכורה. כתשוב לציון ברחמים, אז ברור שנראה את זה, לא? אז כנראה שזה לא כך פשוט. אנחנו מתפללים שכשתשוב לציון ברחמים, שתחזינה עינינו. לא כל אחד אומר. בסדר? זה הרב צבי תמיד היה מספר שארץ ישראל יש לה אנשים שהיא לא מסמפתת כל כך. אז הוא מספר, משל למה הדבר דומה? לנערה שהציעו לה שידוך עם מישהו והיא מכירה את הבן אדם והיא לא מעוניינת בכלל להיפגש איתו בגלל שהוא אדם רע, אדם רע, אבל מצד שני היא לא רוצה לפגוע בו. מה היא עושה? היא מסכימה לפגישה, אבל היא מגיעה עם בגדים קרועים, מלכלכת את עצמה, מדברת בסגנון זול. כן? אז הוא בורח ממנה ומרגיש שהוא ניצל. כשמצד האמת היא ניצלה. כך ארץ ישראל, אומר הרב צבי יהודה קוק, גם כן, יש אנשים שהיא לא רוצה אותם, אז היא מראה את עצמם, היא מראה את עצמה בפנים המכוערות שלה, והם יורדים מן הארץ ומרגישים שהם ניצלו, בעוד שמצד האמת ארץ ישראל ניצלה מהם. אז מי שאומר, אני לא רואה מה יש בארץ ישראל, צריך לשאול את עצמו, למה ארץ ישראל לא כל כך אוהב אותו? טוב, יש לנו עוד הרבה דברים ללמוד בפרשת מסעה, אבל אנחנו לא נספיק את זה. לכן בזה אנחנו מסיימים את לימוד פרשת השבוע להיום, ועוברים לשיעור באורות הקודש, שכפי המקובל, תמיד מתקיים בספרייה ולא בחדר המקום.